חזק יותר בטבע וחלק מהרצש בטבע, לעומת תפיסה של אדם כיצור שונה, מיוחד וכן הלאה. וכן דיברנו גם על תפיסה שהרב פה ממקד צלם אלוקים לא בצד העיוני, מחשבתי, ספקולטיבי של האדם, אלא דווקא בצד המעשי, דבר שמתקשר לנקודה הזאת. פשוט אומרת, צלם אלוקים זה שהאדם משתלט על הטבע, ואז מה שהוא בונה פה בהמשך, איך שהוא בונה איזשהו מודל, שדרך המודל הזה הוא חוקת הטבע, זה מה ש... כל זה כבר דיברנו. כן, אם אני לא טועה, גמרנו את הקטע בעמודי הבא של 15 על האדם היוצר. אוקיי, עכשיו, מה מגמתו, אני קורא פה בעמוד 15 את הקטע הבא, מה מגמתו של אדם הראשון? מה התכלית של קראתו ומאמץ עצמו לא הרף ומרץ עצור? ברור כי התכלית אינה אלא אחת, אותה תכלית שהשם הציב בפניו, להיות אדם. להיות הוא עצמו. אדם מה שרוצה להיות אנושי, להיות את זהותו עכשיו לאנושיותו. כיצד מוצא אדם את עצמו, הוא מפעיל כלפי עצמו משוואה פשוטה, מוצא בתהילים, באותו מזמור אחד המכריז על מעמדו ייחודי של אדם בטבע. כמובן, אני אקרא לזה ככה במשנתו, תהילים פרק ח' הוא פרק מהחשובים ביותר. מצד אחד, תהילים פרק ח' הוא על גדלות האדם, שמדבר על הכבוד, האדם והעוצמות, וזה מוטיב מרכזי בכל ההגות הזאת. שני, תהילים פרק ח' גם מדגיש את הטרנסצנדנטיות. את תעשה מעט מאלוקים, את מה דש כי ת... תדענו ותפקדנו, הפער, כאילו, אותו פרק מצא לך מדגיש את גדול אדם, אחר מצד שני, את הפער שאותו אדם גדול יש, כפי האינסוף וכו'. עכשיו, אלו שני מוטיבים ש... כאילו, אצל סלוויצ'יק בפרט, אבל אצל הגות הליטאית בכלל, מאוד מאוד משמעותיים. אמרתי, אם אפשר לומר ככה ש... כל הגדעות יהודי בכלל ואורתודוקסי בפרט תמיד יחיה את המתח הזה שבין מצד אחד הזיקה של הקדוש ברוך הוא לעולם ומצד אחד מצד שני הנשגבות שלו וגם שאלת הכוחות האנושיים הוא שהעולם הליטאי מאוד הדגיש את הצד של הטרנסצנדנטיות והנשגבות ו... דבר שאני אסביר בה, לא היה לא עכשיו, ובמשך מיד זה קשור גם כן לתפיסה של גדלות האדם, ועל כן, הפרק הזה באמת מאוד משמעותי מהקריאה הזאת. טוב, בואו, תסביר מהמקים עוד כבר, חוב הדל תיאטרי הוא, הדם יצאו נכבד, במילים אחרי נכבד בשום כבוד. אם אחרות, הדם יצאו נהדר, ולהיות אנושי פשוט להיות חיי הדר. טוב, דווקא היום, כשאנחנו נביא את המקור האנגלי, נדמה שזה, המילה הפרטיבית שם זה דיגניטי, שזה משמעותי, כבוד בעברית חסר קצת מן ה... נקרא לזה, הכבוד בעברית חסר בו קצת את הכובד ראש, או את ה... איך מוסף אנושי, שיש ביטוי דיגניטי. עכשיו, אתם יוצאו נכבד, במילים אחרות, אדם יצאו נהדר, ואת אנושי פשוט לחיות חיי הדר. אולי משוואה זו, שני נמנים זקוקה לביון נוסף, קצת יכולים להשיב לשאלה, הדר מהו, כי זה אפשר להגשימו. שואל כך, מצאו שיש בעל המזמור, אדם בשגרה זו, הרב אדם בפצוע נכבד, כי מיצור מהולר, לפרטות מאותה שתילת האדם בדברים ברורים ביותר. תמשילה ומעשה ידך וכושב תחת רגליו לחירות אדם מפה שדיבה למזמור ויחדו שאדם למשול בסביבתו ולשלוט בה אדם מוכש לו כבוד די התהילה על ידי עמדת התהילה שלו נוכח סביבתו. בקיומו שיצור הפרה אין כבוד, שכמו חסר אונים. הקיום האנושי מכובד שבקיומו יש תהילה, הוד ועוצמה. לפיכך, נשיג את הידה, הוא קודם לא העלה אדם את עצמו על דוקים עם הטבע, הוא קודם לא התעלה מייצר שכן חסר הקרב חסרונים, איך הם שכליים, מתוכננים להדה. טוב, אני באמת לא רוצה לקרוא את המילה, הוא ממשיך את הקו הזה בחבר הבא. קצת פמרת להסביר את מה שהוא בעצם, את מה שהוא עושה לומר. הוא בעצם פה את הטוען פה את הטיעונים הבאים, אם אני אנסה קצת לזקק ולתמצת אותם. שצויים אלוקים זה שליטה, כיבוש, תועלת, א', ב', צויים אלוקים נותן לאדם את הערך המוסף האנושית, הסגולה האנושית, מעל ומעבר לבעלי החיים. מותר אדם לבהמה, צויים אלוקים. עכשיו, אם אתה אומר אותה דמי הבהמה, זה צויים אלוקים, אתה אומר כמו שכל, או כמו זיקת קל הקדוש ברוך הוא, כמו גיד הלוי, משהו כזה, אז זה מובן, זה יותר מסובך להגיד, צויים אלוקים זה שליטה, אז מה בעצם, בעצם הבדל בין האדם לבין האריה? האריה היא מלך בחיות, והאדם הוא מלך בכל החיות. כאילו, מה עכשיו, אז ככה, צויים אלוקים זה שליטה, צויים אלוקים זה גם כן נותן את הערך מוסף האנושי. אז בכאן זה, כמה, כשאני מבקש אותי, מה משהו בשליטה לאנושיות? מדוע שליטה הופכת להיות תכונה שיש ערך מוסף אנושי? עכשיו, הוא נער זה, ואתה יודע שאתה נותן הוד והדר, ואתה מסוגי שאתה משה מעשה ידיך, כושבת תחת רגליו, ותחסן אלוקים, וכבוד והדר תאתריהו, אתה משה מעשה ידיך, כושבת תחת רגליו, שבחינתו, כאילו את שום ככה. וכבוד והדר תאתריהו איך, על ידי זה שאתה משה מעשה ידיך, זה בכלל ופרט. הכלל זה, ותחסן מעט אלוקים, הפירוט הבא זה, איך תחסמת אלוקים כי כבוד לדעת על תראיו, ואיך כבוד לדעת על תראיו, זה עוד פירוט, על ידי זה שאתה משה מעשה ידיך, כל שאתה תחת רגליו. אז אלוקים שואל בכל, אדם שואל בכל ממנו ולמטה, וזה כבוד להדר, וזה בעצם האנושיות שבו שיצא מלוקים. עכשיו, איך אבל, וכאן שאלת השאלות, איך הצלם אלוקי, איך השליטה, איך הכוח הזה, הכוח התועלתני, איך הוא בעצם מקנה הוד והדר? אני מוכן לקבל את זה שההוד והדר הם מושגים אנושיים. כמה מדוע פה שוב פעם, לא בהוד והדר המוחצנים. לא הוד והדר במובן שערך פנימי ו... דיגניטי ו... וכדומה. אבל שעדיין מנקבת, איך כוח או שליטה מקנה שהוא הוד והדר. שפה שני חברי כאלה תקטע אחד לא מעניין, ואז נעשה לענות את השאלה הזאת. כן, זה פה, זה בתחתית עמוד 16. זה שגענו. האדם הקדמון
הרבה זמן אני מצחיק קצת קודם, איפה שיצרנו קודם בעצם. זה בעצם הקטע, כמו שיצאו הפרח. רק כשאדם עולה למעלת החופש הפעולה, כשאדם עולה למעלות חופש הפעולה מצד השכל, מתחיל של תפקיד של אחריות מכובדת, שלא יודע, בכבוד האדם, בגדולת האדם שהוא אחראי, אינו ניתן להגשב קודם לא להשתלט לסביבתו, כי חיים משומנים כוחות קמאיים ונטולי תחושה, הם חיים לא אחריות, כי אדם לא כבוד. אז אני מדבר פה על אחריות, אבל בואו נשאיר אותי בה. אדם הקדמון שלו היה יכול ללחום במחלות, שנפל קורבן בהמוניו לדבר ולקדחת, שמושפע לו חסר אונים, ויכול לגוש עצמו עוד קטר היעדר. רק אדם בונה בתי חולים, המגיע שיטות טיפול מצליח את בני אדם, מתברך ואת הכבוד. אדם שחי במאות ה-17 ו-18, שעסקה כעשות הכל בבוסטון ניו יורק במשך ימים, היה נהדר פחות, משדום מודרני, נושא כמו של החלל, ממריא במטוס, בשדה התחום בניו יורק, בחצות הליים, ואחר כמה שעות צועד לו בניחוד המחרותיה של לונדון. היצור הפרא הוא לנוח הסרדים וכן לא נהדר. האדם התורדי השיג שלטון מוגבל לטבע ונעשה במוסרים אדון לטבע, ועל ידי כך השיג גם כבוד. מה שהוא אומר, והוא אומר את זה גם קצת בצורה אפילו חריפה יותר בהמשך, ואתה, אם זה נכון, אתה בעצם הטענה הבאה. ופה אומרת, כבר נאמר את הטענה, אחרי זה אני אסביר גם אותה וגם את הנקודה הקודמת. לדעתו, ההישג הטכנולוגי, המדע, או הטכנולוגיה יותר נכון, היא בעלת ערך דתי באשר היא. לא רק מה אתה עושה עם זה, וזה זאת כך שרוצה להדגיש. הרמב"ן, כשהוא מתאר את הוויכוח שבין למך לנשב, אז התורה לא מסבירה מה היה בעצם הוויכוח, האם ויום למך לנשב, נשלם לך זה נמתי, מרת וכו', כי איש, אל תפצלי ידך בורתי, איזה, הוא מתנצל, נכון? משתמע, מתוודא, מתנצל. על מה הוא מתנצל? אז רש"י שם אומר, בעקבות המדרש, שכנראה שהוא מת הרג מישהו. זאת אומרת שפשוטו כמשמעו, הוא הרג מישהו. איש, אל תפצעי ידך חבורתי, אם הוא אומר שהרגתי מישהו, אז כנראה שהוא הרג מישהו, וכו'. הרמב"ן מקשר את זה, מה שנאמר קודם, ואני חושב שגם רש"י לא יתווכח עם זה, שהוא לא אומר שהרג אף אחד, אלא הרמב"ן לא ככה, נשב היו באות אליו בטענה, כי הוא אבי החרב, בנו שהרוצח הראשון, הם ראו את למך הכי לאלימות בעולם, כי הוא ייצור כלי נשק, בראש ובראשונה טוב על קין. זאת אומרת שלמך בעצם המציא את החרב, למך ובניו, והטכנולוגיה הזו, כאילו בעצם כמו שאתה נובל והדינמית וכהנה או האנרגיה הגרעינית, שבעצם הוא הוציא את השלבי הבקבוק והוא נתן חרב ביד אנושות להרוג את עצמה. זו בעצם הייתה לדעת לשם איך בא לו שהוא אחראי להרג ולרצח בגלל הטכנולוגיה שלו. ולמך איתם, בדעתו של הרמב"ן, ג'ון נתנה הבאה, זה ביטמיה. כי איש אל תפצעי ידך חבורתי, זה תולי בבן אדם. זאת אומרת, מה התשובה של הרמב"ן נותן שם לפי הרמב"ן הוא לא החרב ממית, אלא הרוצח. כאילו מה שבקצת הברית, guns don't kill, people kill.
אומרת, מי שלוחץ על ההדק הוא הרוצח, לא היצרן של הנשק. כאילו, אם תרצו על הוויכוח בגמרא בגיטין, עכבר הגנב או חור הגנב. ובערב טוב, עכבר השם, מה החור השם? ועכשיו, אם אלה, ואיש ואמן איזו משורה שבו הוא טורן, בעצם ש... לפני מה? יש בחדר שלי, רבן טורן, על השולחן שלנו. תודה. בעצם דידו החרב הוא הטכנולוגיה היא נוטרלית מבחינה מוסרית כמעט עשה עם זה אם אתה המצאת את המכונית ועכשיו תעשה לזה אמבולנס אז זה, זה מוסרי אם רק זו תעשה רכב מילוט לשעות בנק אז זה בלתי מוסרי שכמובן היצרן לא מייצר אמבולנסים ולא מייצר רכבי מילוט הוא מייצר מכוניות, תראי בקונה מה יעשה עם זה אחר כך. אם אתה לוקח טנק ומשתמש בזה בשביל הטובים, זה מוסרי. אם אתה לוקח טנק ומשתמש בזה בשביל הרעים, זה לא מוסרי. זאת אומרת, בעצם הטכנולוגיה היא כמובן ניטרלית. השם, מה אתה עושה עם זה? נשק בהגנה עצמית הוא מוסרי, נשק להתקפה הוא בלתי מוסרי וכן הלאה. אני אקח את הציטוט. הנראה בעיניי, כי היה למח איש חכם מאוד, כמלכת מחשבת, ואימד לבנוע בכל עניין הנראה כפי טבעי הבהמות, ואימד לשני חוכמת הניגון, ואימד לשלישי לטוש ולעשות חרבות ורמחים וחניתות וכל כלי מלחמה, ויהוד השם מתפחדות שלא יענש, כי הביא החרב הרציחה בעולם. והנה הוא תופס מעשה אבותיו בידו, כי הוא בן המרצח הראשון, הוא בא המשחית לחבל. והוא אמר בהן, אני לא אהבתי איש לפצעים ולא ילד לחבורות כאשר זכאים. ואני שני השם, ושמעין נהרגה יותר ממנו, נזכיר כי לומר, כי לא בחרב וחנית יכול גם להרוג, כי בפצעים וחבורות שמית ומיתה רע יותר מן החרב, ואין החרב גורר הרציחה, ואין על הרוסו האוכל. עכשיו, הרמב"ן פה לא אומר ש... הוא מתבטא אם הטכנולוגיה היא חיובית, כן מתבטא שעניין השלילי, המהנדס לא אחראי למה שעושים עם התוצר שלו. ו... טוב, כידוע אומרת, זה... בוא נאמר כך, זה עסק לא פשוט, כי בסופו של דבר זה נכון שזה נוטרלי, אבל בוא נאמר ככה, אם תזכרו בסוגיה ובכמה דפיות, נתן גחלת מחירש יותר וקטן, אז יש אחר כך ביחד ברשת לקיש, מה מידת האחריות, דווקא נתן גחלת או דווקא נתן שלהבת, אם אתה, בסופו של דבר, יש את אדם אחריות, אם אתה נותן לי ילד, מפתחות של אוטו, ילד בן 10, ו... סליחה, אתה... אם אתה נותן מפתחות של אוטו, אז לאחר כך עושה תאונה, אז יש לך בעיה, ואם לא תיתן את המפתחות, נגיד, תיתן לו, תושיב אותו בכיסא נהג של רכב מונע, ורק אם, נגיד, רק עם דרייקס שמורם, ואחרי זה הוא יוריד את זה, או שאפילו לא ת... נראות זה לא ככה, אז נאמר שיש לך אחריות מסוימת. כמובן, להלכה בנזקי ממון, זה בעצם אותה סוגיה שם, ביוחנן שלקיש, כמה אחראי, כמה אתה אחראי. אני חושב, מה אם תיתן רכב לילד בן 20, והוא יעשה תאונה? אתה יכול לומר, שמונה איך נפשי, הוא אחראי בעצמו. תאונה רגע, הוא בסך הכל ילד מבודד, וגם הוא יכול לעשות תאונות. ואז פה השאלה, או בעצם מה זו כך? האם המצאת הטכנולוגיה היא לא פרוטקט רכב לילד בן 10 או בן 20? כי האדם לוקה מבחינה מוסרית, ואם אתה... אז זה נכון שלא אתה אשם, אבל אם לילד יש אותו צעצוע, או יש לו אופניים והוא עושה תאונה, אז הנזק לא כזה גדול. ואם אתה נותן אוטו במקום אופניים, או אופנוע במקום אופניים, אז הנזק יותר גדול. נכון, ילד קטן, צעצועים קטנים, נזקים קטנים, ילד גדול, צעצועים גדולים, נזקים גדולים. ולכן זה לא עד כדך פשוט, כי לא היית אומר שהילד עושה שטויות, אז ברור שזה בסדר גמור לתת לו את האוטו. אבל אם אתה חושב שהוא יעשה שטויות, אז לא ברור שאתה לגמרי לא בבעיה פה. יש קטע מאוד יפה בכתבה של צ'רצ'ל, שכותב לגבי תקופה של סמך אדם השנייה. הוא כותב שם קטע ארוך שתמיד אדם ידע להרוג. הבעיה היא שהתפתחות הטכנולוגית של 120, הוא כותב את זה בשנות ה-50, התפתחות הטכנולוגית של 120, ההתקדמות הטכנולוגית הייתה בצורה הנדסית, בעוד שההתקדמות המוסרית הייתה במקרה הטוב, נגיד, נשאר במקום או בטור חשבוני בלבד. זאת אומרת, נוצר פער בין ההתפתחות המוסרית להתפתחות הטכנולוגית, אז בעצם יש בידי האדם אמצעים ועוצמות מבחינה טכנולוגית שהוא תואמים בהכרח את יכולותיו המוסריות שלא התפתחו באותה רמה. אפשר להתווכח לי גם, ידעו טוב מאוד להרוג גם בעבר, אבל זה לא, הרמה מציג את זה פה את דמח כמשכנע, יש גם בדיגוי נשאר איזשהו צדק מסוים. בכל המטר, אם אני מסכם את כל הנקודה שלי כרגע, כל הדיון הזה חשוב למדי, מניח דבר אחד. את העובדה שלמח השיג, הצליח לעשות טכנולוגיה, זה לא, בכלל דתי, לא מעלה ולא מוריד. כשאמרנו משהו היה חכם גדול, הוא לא אומר ולכן זה יופי. אלא הוא היה חכם, אז עכשיו הוא פשוט חזק יותר. וכן הלאה. נגיד, כשהרמב"ם מדבר, ותיקח ביטוי חריף יותר, כשהרמב"ם מדבר בהקדמתו לפירוש המשניות, שלולי המשתגעים לא היה קיים העולם. מה זה שלולי המשתגעים לא קיים העולם? הרמב"ם מדבר שם, הבן אדם שמשקיע באיזה מבנה פאר, ובאיזה גינה ענקית, ויום אחד יבוא איזה חכם וישכב שם בצל, ויחיה נפשו בצל כמה דקות, מחירות, אתה הולך לתך איזה בניין מפואר, איזה מגדל מפואר ביותר, ואת מסלח הכל כשאתה רוצה לנוח 10 דקות, או בשביל בלנו את איזה מלון מפואר, שזה בחור ישיבה, פעם אחת לשם שם בדייט עם בחורה, ולעשות שידוך ולהצליח דור ישרים. אבל כמובן, שיגעון ליצור כזה מלון ענק מפואר בשביל זה, או ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, לולי המשתגעים להקים העולם, בשביל מה צריכים להמציא נגן מוזיקה שמחיה אלפי שירים. אני חושב שזה טירוף והוא צודק. בשביל בן אדם צריך בכיס שלו בכל רגע נתון, כך הרבה... אבל מה? עכשיו שמציאו את זה, אני יכול להקליט שירי תורה, ואני יכול להקליט שיחות מוסר וכן הלאה. אז לולי המשתגעים להקים העולם, כי היינו מפססים את כל התורה הזאת. אבל היום, ברוך השם, המציאו את זה למטרות אחרות, ניתן להשתמש בזה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כל העמדה הזאת היא, אין ערך דתי לבנייה כשעצמה. עובדה שמהנדס יכול לעשות דבר כזה מופלא, שאם תראו את נגן מוזיקה או מחשב או כספומט, בן אדם שחי לפני לא 100 שנה, לפני 60 שנה, הוא לא יאמין לך לשנייה אחת. תארו לכם שיבוא את מישהו שחי לפני אחד עם השנייה, ויהיה אנשים עומדים בתור ליד קיר. וכבר עומדים בקיר, מדברים איתו קצת ויוצאים כסף. הוא לא יאמין למראה עיניו, הוא ינסה להשפיז את כל מי שעומד מול הקיר. עכשיו, וכנ"ל גם את האנשים שעומדים בחתיכת פלסטיק וצועקים, בוכים, שמחים. אם אתה חי לפני הטלפון, אז... זה כל הציבור, ביביות מדברים פלסטיק ומתרגשים. אז כל זה, מבחינתם לא, צריך לשאול מה אתה עושה עם זה. יש לו דושה קריטית. מה שאני חושב, יש טוען, אבל וזה פה חידוש, אני אומר ככה, אני לא מכיר פחות במקורותינו, הרבה שטוענים על זה. הוא טוען שיש ערך דתי לעצם היכולת ההנדסית. עצם העובדה שאדם יכול לנסוע מניו יורק ללונדון, ועוד יותר עובדה שבן אדם מסוגל לתכנן מטוס כזה, בעצם עובדה שתכנון מטוסים זה בעל ערך דתי, לא בגלל שכאמור הרבי יכול לעשות טיש בניו יורק, או החסיד יכול לנסוע לרבי בירושלים, אלא עצם עובדה שבן אדם יש יכולות כאלו, זה צלם אלוקים שבו. עצם אלוקים זה השליטה, זה תועלתנות, זה כבוד הדרת האתרי. אז העובדה שניתן ללחום במחלות, העובדה שניתן למציא אנטיביוטיקה, העובדה שיש מחשבים ויש מכוניות וכהנה וכהנה, כל אלו לדעתו הם חלק מהכבוד והדרת האתרי, כי זה התמשיר מעשה ידיך, וזה חלק מצלם אלוקים. ואז, ויש פה קטע שכרגע אני מוצא, הוא כותב במשך, שם קוסמונות אתאיסט, יש איזושהי חשיבות דתית בהישג שלו. איך עשי שנייה? בגלל שלדידו עצם ההישג, יש לו חשיבות, עכשיו פעם אני רוצה להישג את עצמי, וזה משני הישגים משמעותיים, אז אני אשתדל לענות. א', צריך לאזן את זה אל מול גם בעיות שזה יוצר. זאת אומרת, הוא לא בא ואומר, הוא לא איזה שיקור אמת מקדמה ומטכנולוגיה, אלא כאן הוא מציג, והצגה פה היא דיאלקטית, כאן הוא מציג את ההישג של הדבר, בהמשך הוא יציג את הבעיות. אז הוא לא טוען שזה חף מבעיות, הוא טוען, כל כך יש בזה ערך דתי. אחר כך נבין גם מה המחירים ונחפש את האיזונים. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, בסופו של דבר, מהנדס, או נגיד קוסמונאוט אתאיסט, או מהנדס רוצח, הוא לא יגיד שאדם מוסרי בהשוואת אמת, חובותיו רבים מזכויותיו. הוא יגיד שעצם ההישג הנדסי הוא, אם אדם מתכנן מערכת נשק בשביל להרוג לרצוח אנשים, הוא יגיד שיש פה איזה משהו אחד מרשים, צלם אלוקים בא לידי ביטוי בעצם התכנון. כמובן, אחר כך הרציחות, הם יגמדו את כל ה... ברור שאנחנו נגיד שהוא רשע גמור וכמו בגיהנום וכן הלאה. אז השנה הקודמת היא לא מתבטלת, אלא הוא רק מוסיף פה עוד נופך מסוים. כן.
אני לא בא לשאול לגבי ההנחה שיש את התכנות הטכנולוגית שהיא מורכת ואחר כך השאלה היא מה עושים איתה. אלא, זאת אומרת, דווקא ההנחה הראשונה שההתפתחות הטכנולוגית היא שהיא דבר, זאת אומרת, שהיא מעשה מבורך, האינסטינקט אומר שדווקא אדם מקטין את השיח בין אדם לקדוש ברוך הוא, שבן אדם שעכשיו אין אף פעם נשואות לשמיים כשאימא שלו הייתה חולה, עכשיו מסתכל על הרופא או על המדען שחוקר, או כל פעם שיש מלחמות וכאלה, אז עכשיו אנחנו יכולים להאשים דברים אחרים, ויש לנו יותר הסברים לתופעות כאלה וכאלה, ונשמע כאילו זה מקטין דווקא את השיח שבין אדם לבורא.
אוקיי, אז בשביל זה באמת אמרתי את ההסתכלות הראשונה. הוא ידבר בנימה דומה לזה בהמשך. כאילו, כרגע הוא מציג, כאילו דרך עבודה פה, קודם כל אני מציג לך את העוצמות, אחר כך מציג לך את החסרונות, וכן לגבי הדמות השנייה, ואז בואו ננסה, בסופו של דבר נחפש איזשהו איזון, או יותר אחר נחפש איזשהו דיאלקטיקה מבחינתו. בשביל זה עשו בחוג הזה לנשוח איך השוואה. צריך להישאר פה לפחות הטבעת, ויש אחרת, זה כמו להירדם על הקושות של אברבנאל. רק שאצלו זה לא קושות ותירוצים, אלא זה הצגה א', הצגה ב'. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה, תראה, באמת, אתה מציג את זה כמו משהו פסיכולוג, כאילו, פעם אדם נסע עינה ולמורמים יותר, אני יודע, אצלו זה קישור פולי. מגיע לנקודה הזאת, זה לא יצורה פסיכולוגית, זה יצורה גם יותר עקרוני, שנגיד, סוג התקשורת הזאת, העמדה הזאת, היא לא פסיכולוגית, אלא היא גם פוגעת באופן אמיתי. ולכן הוא בהחלט יבוטה מהבן שמטרידה אותך. אבל, כמו זה בעל, זה הנה. עכשיו, רוצה להסביר, בוא נשאר, השאלה קצת שונה. לא רק שזה גורם לאדם פחות תחושת התלות. ואגב, באמת, כן, 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 אני אעשה נקודה אחת. שאלת הרפואה הספציפית היא ויכוח נושא בין הרמב"ן לבין הרמב"ן. נגיד, העמדה שצגת פה, הרמב"ן לא רחוק מזה, אם כי בסוגיות אחרות. הרמב"ן אומר שמי שקורא לקדוש ברוך הוא אין לו חלק ברופאים, כי יש לך חולה תלך נגיד טעינים בכותל ועד תלך לבית חולים, אז זאת עמדת הרמב"ן, והרמב"ם מתגן את זה בחריפות. אז הוויכוח הזה כבר יש איזשהו אמת, איזשהו אבות קודמים. כרגע, אבל נחזור פה לטכנולוגיה. בואו נשאל שאלה, לכאורה הרמב"ן צודק. זה נוטרלי. זאת אומרת, למה יש ערך דתי כמו בזה שהמתכת הזה הוא מסוגל לבצע פעולות מורכבות וחכמות? למה יש ערך דתי לזה שאדם יכול לנסוע מפה לשם וכן הלאה? תראי, יש ערך מסיעותי, כן. תגיד לי, זה משחרר אותי, אם אני יכול... אם יש מחד כביסה, אני חוסך זמן. במקום זה לוקח לי שעתיים לחבס, לוקח לי רבע שעה. אז באמת, אני יכול עכשיו פנוי שעה ושלושת רבעי ללמוד, או לשחק עם הילדים שלי, אז הנה איסה. כאן זה בתנאי שאין את הקושייה של תירוף. תירוף יקשה בקנציות הרכבות, הוא כתב ככה. לפני המצאת הרכבת, לקח מבוסטון לקונקורד 10 ימים להגיע. היום זה לוקח יום אחד, לכאורה הרווחנו 9 ימים, אבל מה צריך? בשביל להרוויח את הכסף, לקנות את הכרטיס, צריך לעבוד 9 ימים. אתה עובד 9 ימים בבית חרושת, מגיל מסריח, בבית התנאים, אחרי זה יום אחד נוסע ברכב הקיטור. כל זה יכולת הפעם ללכת 10 ימים בטבע, ליהנות מהטבע והנוף, ולהגיע באותם, בעצם להגיע באותה מהירות. אז מתוך הנחה שאתה כן מרוויח זמן. שוב פעם, זה אני משחרר לי, אז אני יכול לומר, זה משחרר לי זמן, זה נותן לי להקיד שיעורים. אבל למה שחומר, בסדר, בוא נעזור פשוט הידע, הטכנולוגיה זה חומר. למה שיטה לחומר נותן ערך דתי? פה, וכאן בדיוק לב העניין. אם מבין אותו נכון, הוא לא אומר את זה מאלו, זה כבר פרשנות. אבל אתה בחוג שלי, אז זה פרשנות שלי, מי שרוצה, זה פרשנות אחרת בבקשה. אם אני מבין נכון, אני חושב שהנקודה היא כזאת. הוא מעוניין להגיע, ופה אני אחזור למה שתזרנו בפעם קודמת. תשבור משולש, בסדר. לא שכח חברה נשאר. עכשיו, אני אומר זה כך, יש, לא, יש לי תפיסות בסיסיות, לגבי היקום בכלל, במשל שאני... יש תפיסה אחת שבעצם רואה מוקדים שונים. מוקד אחד, הקדוש ברוך הוא כמובן, מוקד שני העולם, או הטבע, הפיזיקה, מוקד שישי האדם. עכשיו, כל אחד עומד בזכות עצמו, עומד בפני עצמו. תפיסה שנייה היא התפיסה הקוליסטית, ההוליסטית, נקרא לזה כאן, תאיין של כל איזה קוליות, צריך לצייר עיגול. בתוך העיגול הכל בפנים. זאת אומרת, העולם והאדם, כשאדם חלק, האדם הוא לא עומד נבדל, אלא בתוכו. עכשיו, אם אתה, אם מופיעים את זה עד הסוף, יהיה פנטיזם. כי אז אלוקים בפנים, אז האדם, אלוקים והעולם בפנים, וזה אומר, זאת תפיסה פנטיזם. אם אומרים את זה בגרסה יהודית יותר, אז הקדוש ברוך הוא, זה אבקות מאוד מתלבט מזה, ויש איזשהו ביטוי אף פעמי, זה משהו כזה, כאילו זה... בוא נאמר ככה, זה קרוב לפנתאיזם, הוא מסתכל בקדוש ברוך הוא בעיגול, לא בתור העיגול, מעל העיגול, כאילו עוטף את העיגול או משהו כזה, אבל זה בוודאי לא, זאת עמדה שמנסה כמה שלא לקרב, כל תפיסה יהודית חייבת, בסופו של דבר, עשית הקדוש ברוך הוא בחוץ. הוא לא חותך הטבע. וזה, זה סין לא הולך. מצד שני, רוצים ש... מצד שני, הרב קוק, למשל, מעוניין כמה שיותר לקרב אותו. אז כמובן, אני מצליח לתאר את זה, זה כאילו זה מעטפת או משהו כזה. זה לא את הדעת הטרנסצנדנטלית, החריפה, של קים השמיים עד על הארץ, יש רוביקון שחוצץ וכו'. עכשיו, תפיסתו, תפיסה הזאת שפה כמובן היא התפיסה, היא התפיסה המשולש, שבו יש מוקד שונה, וכאן, עכשיו כאן בנוקים לאדם כמובן יש, אמת, איך נקרא לזה, תהום אבסולוטי, לא איראני האדם וחי, אני קיבי כבר עשה השאל, כי נחמד בתוך האש ושאל, כאשר שמעת ביחי, וכאב אתה ושמעת בבינינו, כל הפסוקים האלו משווים, כמובן, הקדוש ברוך הוא איש תהום הוא מוחלט. בגלל שכל העולם קנה. הוא הבורא, ובין העולם. בין האדם ובין העולם. היינו בין, לא בין האדם הקדוש ברוך הוא העולם הקדוש, ברוך הוא אלא בין האדם לעולם. פה בעצם נקודת הטכנולוגיה. הרצון הוא להוציא, להפוך את האדם לאדם ולא לחלק מהטבע. לא רוצה שאני אחלק מהטבע, בכל פחות אחרי החטא, רוצים להוציא אותו מהטבע. עכשיו זה מתרחש בצורות שונות. אני אקח את הביגוד. נכון, השינוי המשמעותי והמרכזי בכל החטא, ואחרת, זה אומר שאתה לא נתן לו לבין אחד. עכשיו, השיר המרכזי זה הביגוד, או נתוצאו, מותר האדם מן הבהמה, הבגדים שלו. בהמה, הוא לובש את בגדים. כאילו, כלב עם סוודר, מה אנחנו חושבים שהבן אדם איבד את הפרופורציות בין האדם לבהמה, או בתי קברות וחיות, אז... יש גם להתבלבל שם בדרך בין... הנקודה היא שהאדם, הבהמה היא בתוך הטבע, היא חלק מהטבע. ולכן גם לא קוברים אותה. כי היא מתפגרת וחוזרת, מתפארת וחוזרת מתוך הטבע. האדם לעומת זאת הוא מחוץ לטבע. במצב טבעי אין בגדים. הבגדים, עכשיו הבגדים משמשים בחלק למחסה והגנה, אם זה נגד השמש, אם זה נגד הקור, זה נגד נשר, ובחלק הם משמשים לכבוד. אנחנו תזכרו שנייה אחת בפרשת בגדי כהונה. בסוף בגדיקות שאנחנו נכריחה לכבוד ולתפארת. הכבוד, הפאר, או פערי פשטים. מה זה פערי פשטים? בגדים מפוארים. בגדים פאר. התכשיט, הבגד, נותנים לאדם איזשהו, הוא אומר, מדוע עם כבוד, מדוע זה תפארת? כי הוא לא בהמה. כי יש לו קיום שהוא לא רק חומרי, יש לו קיום שהוא נפשי, קריזמטי, איך שהוא נקרא לזמן, שיש לו מודעות עצמית, יש בושה. אדם מרגיש בושה ללא ביגוד, או ביגוד לא מתאים, כשרגש הבושה הוא לא רגש בטבע, הוא רגש בחיים האנושיים, בחיים כזה הרוחניים, שמעבר לתפקוד הפיזיולוגי, זה לא רגש פיזיולוגי, זה רגש מעבר לכך. אותו, ואז בעצם, שמה קורה שם, נסגור פסוקים בספר בראשית, זה כאן דבר נורא מעניין, שאדם ואשתו, אז הם הולכים על התאנה. בעצם הם לא עושים בגדים. כי מבחינתם הבעיה היא אך ורק היצר או המשיכה מינית. ולכן, כאילו, פתאום יש להם, בעקבות החטא, התאוות מתעוררות, וכדאי להזכיר שיש בראשונים כאלה שמסבירים את הפסוק, יהודי טוב ורע, הכוונה, טוב ורע הכוונה לתאוות, כאילו משון וידע אדם את חווה אשתו. בכל מקרה, התאוות מתעוררות, אז לכן הם מקרים לתאנה. בשביל בעיה, בשביל ענת לרסן את התאווה. ואז בקדוש ברוך הוא, וזה פה הדבר המעניין והיפה, ותמקח לנה שלם וידעו כירומים הם, והתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. וכן, מבחינתם, בית העירום היא אך ורק בית היצר. כלומר, אז הנה, לוקחים עלי תאנה, ועושים חגורה. זה בעצם הבגד היחידי שצריכים. איזה אזור שפשוט מכסה את עבדך. לעומת זאת, פסוק בסוף אותו פרק, ויעש השם הקים לאדם ולאשתו, קוטנות או וילבישן. זאת לא חגורה, זה לבוש. לבוש הוא מלביש אותם. לכן הדגש על כותונת. כי המכנסיים אפשר אותם כחגורה מורחבת. רבו שם כתוב בפרשת תצווה, מכסי ועד יהיו לכסות בשר ערווה. אז מכסיים בין נכסות רק כדי עובדך. ואגב, יש דיונים בגדולים בראשונים, בדיני בגדי כהונה, אם נכסיים שונים שער בגדים או לא. יש שם בנה תורה, יש תחוס מזרחים, תחוס הנדרין. בכל רגע, אז בכוונה עושים כותונת. כי המכנסיים, כאמור, אפשר לראות אותם כאיזושהי חגורה גדולה. הכותונת היא בוודאי לא ככה. הכותונת היא אך ורק בשביל כבוד ועדה. אז ויהיה סבקים, אדם יש לו כותנות או וילבישה. אבל ברור שזה בגלל נקודה, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, האדם צריך למצב את עצמו מחוץ לטבע. ובחירות, לא עוד להיות חלק מן הטבע, וכרגע לא, אני לא אכנס לשאלה כרגע, זה גם לא משנה לי כרגע, אם זה היה ככה מהתוכנית מתחילת הבריאה, או שזה בעקבות החטא. אבל בין כך ובין כך, במצבנו היום, לאחר החטא, אז האדם אמור למצב את עצמו לא קיצור טבעי. קדוש בו, הדבר ראשון שקדוש בו עושה, הוא מלביש את הבן אדם. כמובן, אם יבוא מישהו פה למחר בבוקר, הוא לא לבוש, שוב, הדבר ראשון שעשה, נלביש אותו. אחר כך נדע, ניתן אוכל ומשקה וכן הלאה. אין כזה פיקוח נפש, אבל... אבל אנחנו נדע, למה? כי ברור שה... האנושיות באה לידי ביטוי דרך הבגדים, ואכן אחר כך על ידי כהונה ועוד כל מיני... בגדים בתנ"ך זה נושא חשוב ומאוד משמעותי. ואגב, גם היום, תראה את הבגדים שלך, אני אגיד לך מי אתה. לפי שאתה מתלבט, אפשר לדעת באיזה ישיבה אתה לומד, איזה חברה אתה שייך, לפי הזווית של הכובע, לפי הכיפה, לפי ה... כל אדם, זה לא משנה אם הוא חושב או לא, כל אדם בסופו של דבר מאופיין על ידי בגדם, כי הבגדים שלו מבטאים את אישיותו, את שייכותו הסוציולוגית, ושאף אחד לא יחיה באשליה שלי זה לא יקרה. זה בהגדרה ככה. אומרת, אין אפשרות כזאת. בגלל שמדובר באמת בפעילות אנושית. עכשיו, ביגוד זה השלב הכי בסיסי. אבל בשלבים נוספים, זה כולל גם כן מחסה. ההבדל בין האדם לבעל החי, שאדם בונה את זה מחסה כנגד הטבע. אגב, מבחינה הלכתית, חיוב כסות, כשרק כסות אבל אתה לא יגרע, חיוב כסות כולל גם דירה, או מקום מגורים. החובה לתת לאישה מקום לגור זה כלול תחת כסות, לכאורה. וגם פה, בעלי חיים, אין להם, אני מדבר על החברה המערבית עם שני כלבים וילד, אני מדבר באמת, כללית, בעלי חיים, אין להם מגורים, אין להם בתים, אלא הם חיים בטבע. זאת אומרת, הכלב אין לו לא בגד ולא בית. מה שכן, הטבע צייד אותו ביכולות להסתדר. בניגוד לבן אדם, שלא כל כך טוב מסתדר מלא כל הדברים הללו. האמת, וכמו, בעצם מה שידש מהאדם, זה להפוך את עצמו, לבנות מחסה, שזה יכול להיות צריף, או סוכת בורגנים, וזה יכול להיות ארמון. או מגדל פאר. אבל בסופו של דבר, האדם מביא את עצמו למציאות, האדם צריך לפרוש מתוך הטבע ולבנות מחסה. לבנות את עצמו מקום שבו הוא בעצם פורש מהטבע. וכמו אומרת, לגור בבית או לגור במערה מאוד משנה. בגלל שאם אתה גר במערה, אתה בעצם מנסה להיות בתוך הטבע ולא... מה ככה? אתה גר במערה, לא הצלחת לצאת מתוך הטבע. אז או שלא הצלחת כי אתה מסכן ולא מצליח, או כי יש לך איזושהי פילוסופיה מתוך החיים שחזרה לטבע. החזרה לטבע זה אומר להוריד בגדים ולחיות במערות. כשם שבעלי חיים עושים. לעומת זאת, האדם יוצא ממערה ונכנס לתוך המבנה, שזה מתוכנן, שזה מחוץ לטבע. הזכרתי קודם בגדים, המקבילה ההלכתית לבגדים במקדש, אז יש בגדי כהונה, ויש כמובן כלי שרת ומחיצות. הקדושה מתלווה למחיצות. אז צריך בית, איזה בית אשר תבנו לי, הבית אשר בניתי לך, ויש בגדים. כי עולם הקודש בונה על הנקודה הזאת. הפרישה מתוך הטבע לתוך, הפרישה מהקבע ליצד עולם אנושי שהוא לא בטבע. כמו כולל כלים, נעשה את זה כלום, אבל כלים זה אותו סיפור. בעל החי לא משתמש בכלים, ועדיין יוצא כלים משוכללים, בגדים, ומחסה. עכשיו, והמשמעות הרוחנית, לכן היא בעצם כזאת, זה מוציא את אדם מתוך הטבע, ובמקום לתיצור טבעי, יש לו תיצור ייחודי. בין האדם ובין הטבע, האדם, ככל שאדם יותר משוכלל טכנולוגית, ויותר בגדים, יותר עם מחסה, יותר כלים להשתלט בטבע, יותר הוא בחוץ. במונחים של ספר בראשית, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון לקרוא שמות לבעלי החיים, זה מציב את האדם מחוץ לטבע. יש את החוקר, המדען החוקר, במקרה הזה האדם הראשון, שהרמב"ם מתאר אותו זה ביולוג או זואולוג שעוסק בקלסיפיקציה, ויש את הטבע. זאת אומרת, האדם מחוץ לטבע, הוא ממיין אותו, הוא מסדר אותו, והטבע בא לפניו. והמגמה, זה בגלל נקודה של יצרים אלוקים. יצרים אלוקים פירושו של דבר להיות מחוץ לטבע. לא להיות חלק מהחומר שבטבע, להיות מחוץ לו. עכשיו, איך מסוגים את המחוץ לטבע? בחלק דרך החיים הנפשיים, רגשיים, וזה, ידבר על זה בהמשך. אבל עוד לפני שמגיעים לחיים הרגשיים ולחיים ולחיים המוסריים, עוד קודם, עצם העובדה שבחיים הפיזיים אתה מוציא עצמך במקום אחר, אתה מוציא עצמך מהטבע מסוים. תסתכלו בחדר הזה, כמה החדר הזה משקף, חיים לא בתוך הטבע. לא מה שאנחנו חושבים, דימוי עצמי שלכם. אנחנו יושבים פה במבנה, בונים תלפיות, חזק, שרוח וגשם לא מפריעים לו. יושבים על כיסאות, לא על הרצפה, עם שולחנות, עם ספרים, עם מזגן, שיקרר ויחמם לפי הקפריזה, עם בגדים. עם המשקפיים, עם מחשבים, עם טלפונים, ועוד כן וכהנה. זאת אומרת, אנחנו מחוץ, עם הטבע. אני יכול עכשיו לפתוח, אני יכול מאחור לקפוץ החוצה. וגם שם אני צריך לעבור כמה שלבים, נאמר ככה. אם בחוץ פה זה טבע פירי, אז אני ישב בטבע. ואם זה כבר יש פה גינון וטפטפות ותכנון גינה, אז אני בעולם של נמך. אבי יושב עולו מקנה, הוא בעולם של קין, ואת... ודעת על סובבית שכל זה, זה שזה מוציא אותך מהטבע, זה לא גרי אותה, זה מעלי אותה. עכשיו, שוב פעם, זה מעלי אותה בשלב הזה, ובשוב לדבר על המחירים של זה. אבל המעלי אותה היא בכך, שזה אתה לא כפוף לחומר, אתה ייצור שהוא מחוץ לחומר ולהכרח שלו. זה פוקד על המחלות, שהוא מדבר על זה. אדם הקדמון שהוא יכול ללחום במחלות, זה תחתית עמוד 16, כשנפל קורבן בהמוניו לדב לקדחת כשהוא מושפל וחסר אונים, לא היה יכול לדעת כתר האדר. רק האדם הבונה בתי חולים, בגלל שיטות ריפוי, מצליח חיים בני אדם, מתברך בנת הכבוד. עכשיו, ההדר הזה, זה ההדר שבא מהשליטה, הוד מלכות, מלכות היא כי אתה שולט על הטבע, אם אתה שולט, אתה מחוץ עליו. אתה הצבת את עצמך בעמדה מבחוץ. אתה יודע, חלק מהטבע, אתה מחוץ עליו. ואז יש אלוקים ששולט על הטבע כסובייקט ואובייקט, ויש את האדם ששולט על הטבע כסובייקט ואובייקט. כמובן, הבדל הוא ששליטתו שאדם היא ברבו מוגבל, ושליטתו של הקדוש ברוך הוא טוטלית. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את היכולת, הוא לא אמר אותי הכי חזק, בניגוד לעריות ולנמרים, או בתנינים, הוא לא, הם הכי חזקים בתוך הטבע. אבל בשיטות טבעיות ובקיום טבעי. האדם, זה לא הכי חזק בטבע, אלא הכי חזק כי הוא מחוץ לטבע. עכשיו, כאשר הטבע גובר עליו ומשפיל אותו, אז זה משהו בעצם בתוך הטבע, וזה פוגע בהדר שבו. כשהוא מחוץ לטבע, או כשהוא משתלט על הטבע, זה בעצם מציב אותו במקום כאמור מחוץ עלו, ובדומה לזה כצלם אלוקים. כי אלוקים הוא השולט. זה בעצם, אני מבין נכון, שהוא מדבר על זה כבוד האדם. כבוד האדם הם בעצם נגזרים מכך שאדם איננו חל מהטבע אלא מחוץ עלו. עכשיו, אם אתה בחוץ, גם הקטגוריות הן לפחות להיות קטגוריות משמעותיות. בתוך הטבע אין משהו לכבוד, אין אריה כבוד, אין הדר. אבל, בכל מקומת, האדם ניתן לאדם כי הוא מצליח, כמו לחיות חיים, פשוט הטבע שלו גם, זה התקשר, ואחר כך, אם אתה גם שולט, אז יש לך יכולת החלטות. אתה יכול להחליט לעשות כך או אחרת. אם אתה נשלט, אם יהיה, כשאדם נמצא בתוך שערה וסופה, אז הוא נשלט. אם אדם במחלה חסוכת מרפא, הוא נשלט. אבל אם אדם שולט, הוא יכול לבחור מה לעשות ואיך לעשות. השליטה הזאת מידע שוב פעם, היותו הוא בעצם מחוץ לעסק, וזה גם חלק מהכבוד והדר שלו. אז עכשיו, מה שכל זה אומר, שאדם שלא כפוף לטבע הוא יותר אדם. כשאנחנו בתוך הטבע הוא יותר אנוש, כי דעת אנוש צריך להיות מחוץ לטבע, ויותר אנושי, אז זה בעלי ערך דתי, כי כשהוא אמר לאדם לפרוש בתוך הטבע. עכשיו כמובן, כשאמרתי קודם, אם אתה עושה את זה ואתה מכיר את ריבונו ומתכוון למרוד בו, יצא שכרך בהפסדך, אבל יש בו שכר מסוים. יש פה ערך משמעותי. אלא שזה בטל בשישים לעומת הכפירה שלך. אבל, ואם אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא ואתה מושפע על ידי הטבע, מצבך טוב יותר. אבל הכי טוב זה להיות במקום שבו יש לך כבוד והדר. מצד שני, אתה כבר מכיר את הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם, אז לכן יש לדידו עיר דתי להישגת טכנולוגית באשר הוא. ואם האדם יוצר נשק, יש עיר דתי. שוב, בכפור, וזה מהחיים שהוא עושה. עכשיו, שאלת הדבר? אוקיי, עכשיו, זאת עמדה שבטבע הבנתי היא לא נפוצה. בדרך כלל עמדה, עסקת פה קודם, היא עמדה קלאסית יותר. זאת אומרת, זה נוטרלי. צלחת, יש לה ערך דתי? לא. אומרת, אם תאכל איזה סעודת שבת, אז זה הכשר מצווה. אם תאכל איזה דברות עודפות, אז זה הכשר עבירה. וכן הלאה. אצלו לא, לצלחת, העובדה שאתה עורך שולחן, ושם צלחות מזגות, יש ערך. זאת עמדה שהיא כאמור, אני חושב די לא נפוצה ברוב המקומות הקלאסיים, ושהיא מאוד משמעותית. שפה אני רק אציב שאלה, אני לא... אמרתי גם ברור שאם אתה ממציא אמבולנס, או ממציא רכב, השעה המוסרית החשובה הייתה בסופו של דבר, אם אתה שדד בנק או לקח עולה לבית חולים. נמוד מה שהוא אומר פה. אבל אני בכל זאת, האם היחס לטכנולוגיה בימינו? כלומר ככה, בשנים האחרונות יש, לא בשנים, בשנה, שנתיים האחרונות, בחיים עולם הדתי, אני כתבים פה גם לחרדי וגם חלקים עצמו, את הדימוי שזה כמעט איזה פאניקה מפני טכנולוגיה. עכשיו, ברור שרוב הדיון מתנהל, זה מה אתה עושה איתו. זאת אומרת, מי שמתנגד לטלפונים, מחשבים, קשה להאמין שהוא מתנגד למחשב כשל עצמו. הוא מתנגד מה שעושים איתו. וכו'. וכרגע לא משנה לי אם אתה רוצה לנפץ את הטלפון או לסנן אותו. הוא מפחד על פניו מהתכנים. שמעתי קודם, גם הסובייצ'יק צריך לפחד מנשק. זאת אומרת, עם זאת, אני לא יודע, אני מאחר, אני נוטה לך, תשניה, אני נוטה לחשוב שהדברים האלה באיזשהו מקום ברקע. זאת אומרת, אם אתה רואה איזה ערב, זאת אומרת, כשאמין שמי שיוצא, גם בתקיפות וחייפות, מי שמנפץ טלפונים וטלוויזיות, באיזשהו מקום, הרבה יותר קל לעשות את זה, כשהוא חושב שטכנולוגיה אין לה שום ערך. אם יש איזה ערך, אז אני לא יודע, נדמה לי שהפאניקה תהיה אמורה להיות קטנה יותר. השנית, מה אתה מנפץ את הדבר שיש לו ערך דתי בזה, או שהוא סממן של ערך דתי, שהוא מעיד על איזשהו הישג אנושי. אם זה יצא לוקים, מה אתה מנפץ אותו? יש לה בעיה איתו, אז תפתור את הבעיה, אבל את... אולי אני תורם, כי תמיד אפשר לומר לי, נכון, יש מוצאי מלוקים, אבל הנזק הרבה יותר גדול. אף אחד, אני חושב שחלק מהמלחמה, כן, הטכנולוגיה, שלושה בכך, שבכלל לא מכירים במקומה, בתוך עולם האלוקי, אם תרצו, חלק מה... מה זה כך, אולי חלק מהעובדה שאחרים פחות נבלים, אולי כי חוכות בקי התפיסה הזו, ואז מראש יש עין חיובית יותר. כן.
הבנתי נכון, זאת אומרת, הפיתוח הטכנולוגי בעצם הוא ממחיש את ההבדל בינינו לבין החיות, שזה בעצם...
לא ממחיש, הוא מגביר את זה גם.
הוא מגביר את ההבדל בינינו לבין החיות, אבל אני לא מבין עדיין למה... למה זה חיובי הבדל בין המלאכיות? אם זה מגיע כתוצאה מהעונש. זאת אומרת, בגלל שחטאנו, אז אנחנו יודעים את ההבדל בין טוב ורע, ואנחנו מתכסים בבגדים. זה דווקא מדגיש את ה...
אז אני נדמה שמישהו שעשה גם שבוע שעבר. היות זה חוג באיש אמונה, ולא בראשית פרק א' או פרק ג', אני חוזר מה שאמרתי בשבוע שעבר. מי שרוצה שיקח את הרמב״ם במועל וחיל חלק א' פרק ב', ייקח את נושא הכלים, את המפרשים בפרשית פרק ג' ויש שם את הגישות השונות. מבחינת החוג פה אני אומר ככה, לא משנה לי מה האידיאל, זה סוגיה בפני עצמה. האידיאל היום אחרי החטא, זה לא בתוך הטבע, זה מחוץ לטבע. בין אם אתה חושב שזה היה קצת ככה משש מבראשית, או בין אם אתה חושב שזה... שזה פיקשוש בגלל יצרה. למה זה? במציאות שלנו היום, האמירה פה היא צריכה מחוץ לטבע. ולאור זאת, כל הדיון הזה. האם אנחנו חיים את המציאות אידיאלית, 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 או אחרי מציאות דפולה? זה הדיונים ההם שם. כי הפועל, כאחד הסיום, כן.
זה שכאילו, אני חושב שתשובה זה, אבל למה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עוד אלוהים בעולם? כאילו, הוא נותן עוד דמות אלוהים לאדם?
לא, לא רוצה שיהיה דמות אלוקית. הוא רוצה שאדם יהיה בצלם דמות, בצלמו, בצלמו. הוא רוצה שיהיה בצלם אלוקים. בחיות הוא רוצה שהמציאות האנושית או החיים האנושיים ישקפו איזה בבוע של גילוי שכינה, שהשכינה תבוא לידי ביטוי גם דרך האדם. לא שזה יהיה תחרות או אלוקים נוסף, שיש איזה בבוע או ביטוי. למה בדיוק? זה שוב פעם, זה הרבה שאלות, הרבה יותר כבדות מעבר לחוג הזה. בשביל ההלכה יש קטע שבו הוא דוגל בו דוגל בהסכמה רבה בתפיסה שלום עולם נברא, אז למען רצונו, כי כך התחשק הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא יכולים לדעת. כי יש כל מיני תזות, עולם נברא לבעל כתובו, ביחסדו, אפילו לוקד מהמדק, הרם נברא, למה ככה? ואתה לא יכול לדעת, למה לרצונו? כי הקדוש ברוך הוא כך התחשק לו. אז לכן, אני לא יכול לענות לך, למה התחשק לו, שיהיה לו, שאדם ימצא אלוקי. אם בכל זאת נעשה, לא לקחת בכיוון הזה, אלא לשוב, תן את זה. זה חלק מה שישעיהו מדבר, שאתם עדיי. אני אקרא בשביל יחודי בתים אצל הרסטים, אתם עדיי, שיש חלק לא כמימן, שאדם, עכשיו, לא חושב הוא רוצה בכלל, עולם של חומר שבו שכנתו בא לידי ביטוי. שבא, זה מעבר, זה במופלע ממך לתחקור. אבל בתוך העולם הזה, אז אנחנו, חלק מתפקידנו, להיות ביטוי לכך. אם תרצה, כביכול, כביכול, כביכול וכולי, כמו שכל הורה רוצה שילד שלו יבטא אותו, אומרת, או יהיה דומה לו, אז אולי גם, אבל שוב, אנחנו עושים פה באמת דברים שמעבר להשגותיהם. אבל הנתון של ראש הוא רוצה לבוא את אדם, נעשה אדם עצמנו כדמותינו. זאת הרצונה להתברך.
יש כאלה שפרשים את זה אחרת, אז למה דווקא לבוא את זה ככה?
לא שאלתי למה טכנולוגיה, שאלתי למה בכלל רוצה בדמותינו. למה בכלל רוצה סליחה מאת צלם אלוקי.
כן, אפשר להגיד צלם אלוקים כדי שתוכל להתחבר איתו, אבל אם צלם אלוקים כדי שתוכל...
בסדר, אז פה... עד כדי תתחבר, תקרא לזה פה... תבטא אותו, כן? אם זאת השאלה, אני יכול לתת לך תשובות. התשובות הוא שדבקות בא לידי ביטוי בצורות שונות. אחת מהן זה להתחבר, השני זה לעבוד איתו בשיתוף פעולה, לעבוד מעל מטרה משותפת, כי זה סוג של דבקות. כאילו, אם אתה שואל איך זה מביא די דבקות, אז התשובה היא זה מביא די דבקות בצורות אחרות. אבל זה לא כרגע, אם אתה תשאל אותי הרבה קדימה פה בכך, והתשובה היא בעצם יותר קשורה לנפש החיים, זה אני חושב שניתן לענות. שפה אני רק אציין לסיום, ותחשבו על זה, אולי אני אומר זה חשוב, אולי לא, מקום הרפואה בעסק הזה. מצד אחד, אם אני דבר כך על מציאות בת ימינו, הרפואה, כל אותם חוגים שכמו מנפצים אייפונים בשידור חי, אומרת הפרדוקס שעשה את זה בשידור חי, בכל אופן, הם... ברפואה אין שום בעיה, על פניו. למרות שרפואה אולי משהו הרבה יותר קיצוני מאשר כמו אומרת נגן מוזיקה. רפואה זה ניסיון הרבה יותר נורא, אז כמו יש רמב״ם, יש רמב״ם, יש באמת, כאן שאתה רשות הרופא לרפא, מה משהו במדרש הזה וכולי. אז טוב, תחשבו על זה. אולי שמורה נדבר על זה, אולי לא, אבל זה נקודה, זה נקודה המחשבה באמת, איך הרפואה משפיעה על כל השאלות הללו. טוב, שמובן, נמשיך מיד.